פותחים בספר שמות, בכניסה למצרים, בשהייה בתוך מצרים וביציאה ממצרים. אני מקווה שנצליח תוך כדי השיעורים הקרובים במהלך ספר שמות לעסוק ויחד עם פרשיות השבוע גם קצת בכניסה להגדה, לליל הסדר, לפסח. וכך גם הפעם אני מבקש לקחת סוגיה אחת שתלווה אותנו מהפרשה הזאת לאורך מצרים ויציאת מצרים, אבל בעצם תלווה אותנו גם עד סוף שנות המדבר. מטה האלוקים של משה רבינו. אני מבקש ללמוד קצת ביחד את סוגיית המטה. את המטה הזה אנחנו מזכירים בהגדה של פסח, בדרך אגב, כלומר לא בדרך אגב, זה נראה כאילו בדרך אגב, מזכירים את זה מאוד. בהגדה של פסח אנחנו דורשים בפרשת ארמי עובד אבי. הירד מצרימה ויגור שם בנתי מעט, נכון? והיא שם לגוי גדול, עצום ורב. ודורשים כל חלק בפרשה. אם יורשה לי אגב להקדים, גם לשיעור הזה, גם בכלל לענייני מצרים ויציאת מצרים, הקדמה אחת קצרה מאוד, שקשורה גם לדרשה הזאת של ארמי עובד אבי, הקדמה שאנחנו מזכירים אותה הרבה פעמים, כשאנחנו מתקרבים לליל הסדר, כשמתקרבים להגדה של פסח. הארמי עובד אבי הוא הפרשה שנמצאת, פחות לפי הרמב״ם, לא ניכנס עכשיו, במרכז מצוות סיפור יציאת מצרים. במצוות עשה לספר ביציאת מצרים, יש מצווה להתחיל בגנות ולסיים בשבח, ולפי לשון הרמב״ם, העיקר הוא הדרשה בפרשת ארמי עובד אבי. לא ניכנס עכשיו לדברי הרמב״ם, אבל אני מזכיר את זה כדי לומר דבר שאנחנו מזכירים הרבה פעמים והוא מהותי לכל התורה, אבל מאוד 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 לכל העיסוק ביציאת מצרים ובמצרים עצמה. אחד העקרונות של כל ליל הסדר, של כל פסח, הוא מצוות סיפור יציאת מצרים. הראשונים כולם שואלים מדוע אנחנו נמנעים מלברך על מצוות סיפור יציאת מצרים. הרי סיפור יציאת מצרים זאת מצוות עשה מן התורה. כתוב בתורה, זכור את היום הזה אשר יצאת ממצרים, והגדתה לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי וצאתי ממצרים. אז יש מצוות סיפור יציאת מצרים. וכשאנחנו מקיימים מצוות עשה מן התורה, אגב גם מדי רבנן, אנחנו מברכים על קיום המצווה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על נטילת ידיים. זאת מצוות עשה מחכמים, אנחנו מברכים על כל מצווה. אלא אם כן יש איזושהי סיבה חריגה, אנחנו מברכים על קיום המצווה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ספירת העומר, להדליק נר וכך הלאה. מה שאנחנו קוראים ברכת המצוות. לא ברכה כי אנחנו נהנים ממשהו, ברכת הנהנים, לא ברכה כי אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא על משהו, כמו על רעמים וברקים, ברכת השבח, אלא ברכת המצוות. מצוין. מצוות עשה של סיפור יציאת מצרים היא מצווה. למה לא מברכים עליה? תשובות רבות ניתנות בשיעור, בראשונים. תשובה אחת, אנחנו חוזרים עליה הרבה מאוד פעמים, ואם חוזרים עליה הרבה פעמים, כנראה שהיא מאוד בסיסית ויסודית ונכונה כל כך, וצריך תמיד לחזור אליה. החתם סופר אומר, ואני חושב שהוא מדבר לא רק על מצוות סיפור יציאת מצרים, אלא על מה שנתבע מאיתנו כשנכנסים לספר שמות. אני רואה בדברים הללו של החתם סופר כרטיס כניסה לסוגיות פרשיות ספר שמות במצרים. החתם סופר מחדש חידוש מדהים. לפי דעתו של החתם סופר, כן מברכים ברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים. ומהי הברכה? הרי הוא לא סבור שמברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים, ואז מתחילים את המגיד. קדש, אורחת, קרפס, יחת, מברכים ומתחילים את הסיפור. זה ברור שלא. אנחנו מתחילים את המגיד בתחילת ההגדה, הלך מה עניה, עבדים היינו, נכון? איפה מברכים על סיפור יציאת מצרים, אומר החתם סופר? בסוף המגיד, לפני שלוקחים את הכוס השנייה של ארבע הכוסות ומברכים בורא פרי הגפן, בסוף המגיד, אחרי כל הסיפור הארוך של עבדים היינו ומתחילה עובדי עבודה זרה והרמי עובד אבי, אחרי כל סיפור המגיד, לוקחים את כוס היין, מתחילים אפילו את ההלל, זוכרים? אבל רק מתחילים, החלק הרלוונטי למצרים, בצאת ישראל ממצרים, עד חלמיש למעיינו מים, ואז מגביהים את הכוס, ואומרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים. ומתפללים בברכה הזאת, כן השם אלוהינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים, ססים ושמחים, נכון? ושם נודה לך שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו, נאכל מן הזבחים ומן הפסחים, מסיימים ברוך אתה השם, גאל ישראל, לוקחים את הכוס, מברכים בורא פרי הגפן, ושותים כוס שני של ארבעה כוסות. אומר החתם סופר, כשמברכים אשר גאלנו וגאל את אבותינו, ברוך אתה השם גאל ישראל, זאת לא רק ברכה על גאולת ישראל, כמו כל יום בתפילה גאל ישראל, אלא זו הברכה על מצוות סיפור יציאת מצרים. היא לא כתובה בנוסח רגיל, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לספר ביציאת מצרים, לא משנה. כל הברכה היא על מצוות הסיפור, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כאילו היה כתוב פה, אשר גאלנו וגאל את אבותינו, כמו שהרגע סיפרנו. והנה, כמו שסיפרנו עכשיו, אנחנו מתפללים, כן, השם אלוקנו יגיענו לרגלים ולמועדים, ומברכים על הסיפור הזה. יפה מאוד, כך אומר החתם סופר. אבל לא פה החידוש. זה מהפכה, תוכיח. אומר החתם סופר, עד שאני אוכיח, הרי יש קושייה גדולה על מה שאני אומר. זה לא הגיוני בכלל. כי ברכת המצוות חייבת להיעשות לפני קיום המצווה ולא אחריה. אנחנו תמיד חוזרים על הסוגיה הזאת, זה יסוד היסודות. הרי חייבים להקדים את הברכה על המצווה. אם עשית את המצווה ולא ברכת, קיימת את המצווה, אין טעם לברך שוב. המצווה התקיימה כבר, אתה לא יכול לברך. אתה לא נוטל ידיים ואחר כך, נכון, אתה נוטל ידיים ואחר כך מברך, אבל זה לפני שאתה מנגב. זאת אומרת, זה לפני סוף המצווה. אתה לא מברך אחרי המצווה, אתה מברך לפני המצווה. אפילו בנרות שבת. אז זה שבת, אתה לא יכול להדליק בשבת. אבל תמיד אתה מברך ומקיים את המצווה. שואל החתם סופר, אז למה אמרתי שבליל הסדר קודם כל עושים את המצווה ואחר כך מברכים? שהרי לפי דעתי הברכה היא ברכת סיפור יציאת מצרים. אומר החתם סופר דבר מדהים. ישנה רק עוד מצווה אחת. שקודם כל עושים אותה, ולגמרי לגמרי אחר כך, לא באמצע, לא לפני ניגוב הידיים, לא שבת, חצי, לגמרי לגמרי אחרי כל מימוש וקיום המצווה המברכים. והיא גוי שטובל לגירותו. גוי. מה לעשות? מותר, הוא גוי. לא השם. בסדר גמור. ההפך, השאלה היא מה פתאום הוא מתגייר. עכשיו החליט להתגייר. עכשיו הוא מתגייר, הוא צריך לתבול לגיירותו. ויש ברכה שצריך לברך. נכון? הוא צריך לתבול. מתי יברך? לפני שתובל, איך יברך? מה יגיד? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לא קידשנו, לא ציוונו. מה אתה רוצה? אז מתי יברך? אחרי שתובל. נכון? אין ברירה. למה? כי לפני כן מה הוא היה? גוי. אומר החתם סופר, יש עוד מצווה אחת כזאת, בכל תריה גם מצוות. ליל הסדר, מצווה סיפור יציאת מצרים. שאתה מספר הלילה ביציאת מצרים, זה פילי פלאות. אתה לא מספר על משהו שהיה. אתה מקיים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא עכשיו משיעבוד מצרים. לפני שסיפרת, היית עבד. איך יכולת לברך על סיפור יציאת מצרים? אתה יודע מתי יצאת לחירות מהעבדות? לא לפני 3,000 שנה. השנייה! הרגע יצאת לחירות. אתה יודע מתי היית עבד? לפני דקה, כשאמרת עבדים היינו. התכוונת להגיד עבדים היינו ולהרגיש עבד. או שסתם אמרת. סתם אמרת, תגיד את הכל שוב. אל תברך, כי גם לא עשית את המצווה בכלל. אתה התכוונת ברצינות שאתה עבד, והנה פרעה, והנה הבן הילוד, והנה כל המציאות, והנה המילדו. היית על האובניים? או שסיפרת סיפור על הילדים על האובניים? מבינים מה זה להתכונן לפסח? אתה גוי, עכשיו אתה מתגייר. אתה עבד שכרגע יוצא לחירות. לכן אומר את המגיד, וכשמסיים את המגיד ואומר בצאת ישראל ממצרים, אתה יודע מה קורה לו? עכשיו הוא יוצא ממצרים. הוא, עכשיו, ישראל שיוצא ממצרים, הנה הוא עובר עכשיו בים, הנה הים ראה וינוס, חלמיש למים ומים, ברוך אתה השם אשר הגיע לנו. מתי הרגע? חוץ מזה שהגיע לנו הרגע, עכשיו אני נזכר, דז'וו, הוא גם גאל את אבותינו. זה מעניין, זה היה גם פעם. באמת הגעת לזה? עכשיו אתה יכול להתפלל, כן השם אלוקינו יגיענו לרגלים ולמועדים אחרים. אתה יודע מה זה כן השם אלוקינו? באותה תחושה. ברוך אתה השם גאל ישראל, ברוך אתה השם בורא פרי הגפן. עכשיו זה כבר משקה, עכשיו אפשר לשתות. זה כוס שני. היסוד הזה של החתם סופר הוא לא רק יסוד מדהים במובן העמוק של מהי מצוות סיפור יציאת מצרים. הוא מה אנחנו צריכים לעבור כשנכנסים לפרשיות מצרים ויציאת מצרים. אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, אנחנו אומרים בהגדה, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים. מאיר הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה בשם אביו, שהוא זוכר שכך אמר בשולחן הסדר בבית. היה שואל, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי אנו ובנינו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה. פרעה היה מת כבר 1,000 פעמים. אומר בשם אביו הרב, אילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, צריך להבין, העולם היה נכנס לפריז. אנו ובנינו ובני בנינו ובני בני בנינו, הכל נמצא באותו מקום. העולם היה בהקפאה. יציאת מצרים היא דבר שמתרחש כאן, כרגע. היא היסוד שיש התחדשות בעולם. מול התפיסה הפרעונית שהעולם כפו. מול התפיסה הפרעונית שהעליון לעולם יישאר עליון, והפרה השמינה תאכל את הרזה, והמלך החדש אשר לא ידע את יוסף יאכל את כל מי שחלש. מול זה צריכה להיות התחדשות של כל יום. זה עיסוק יום יומי בלהיכנס למצרים ולצאת ממצרים. לכן סיפור יציאת מצרים הוא גם הסיפור הכי פרטי שהאדם צריך לחוות. הוא לא רק סיפור כללי. הוא המצרים האישיים, הוא המצרים האישית, הוא המלחמות הפנימיות, הוא האמונה או אי האמונה בחירות, הוא השיעבוד והיציאה ממנו. זה היסוד. לכן נבחרה פרשת ארמי עובד אבי להיות במרכז ההגדה. מפני שפרשת ארמי עובד אבי אומר המספר בגוף ראשון, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה. מספר את זה מביא הביקורים שמעולם לא היה פיזית במצרים. אבל כשהוא מביא את הביקורים מהשדה שלו בארץ ישראל, הוא הגיע למדרגה שהוא יכול בגוף ראשון אישי לדבר על מה שהיה במצרים כאילו הוא היה שם. לכן הפרשה הזו נבחרה למרכזה של ההגדה. לכן, וזה סופה של ההקדמה, כל פרט בפרשה הזו אמור להילמד לא רק באופן היסטורי של איזשהו בירור מה היה בהיסטוריה כשבאו למצרים, אלא איך אני עם המצרים שלי, כאן היום בארץ, כאן במקום שיהודי חי בו, כאן במקום הפרטי שלי, מה האותות ומה המופתים ומה המטה ומה היד החזקה ומה הזרוע הנטויה בעולם הכי 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 מציאותי שלי. גוף ראשון, ויראו אותנו המצרים. זוהי פרשת מקרא ביקורים שנאמרת בשנה ה-40 במדבר, ומדברת על מביא הביקורים שחי בארץ ישראל ומעולם לא דרכה כף רגלו במצרים. ובמרבית הסיכויים גם מעולם לא עבר דקה אחת במדבר. הוא נולד פה, כאן נולדתי. והוא יורד לתוך שדהו רגוע ושלב ומביא ביקורים. והוא יורד לתוך שדהו וכל מצרים איתו. ואבותיו ואבות אבותיו יורדים בהווה, וכך הוא יכול לדבר על ההמשך ועל העתיד, והוא הופך למרכזה של ההגדה. הקדמתי את ההקדמה הזאת מפני שאנחנו נכנסים לספר שמות. הכניסה לספר שמות לוקחת אותנו מספר בראשית, לוקחת אותנו מדברי ימי העולם עד יוסף והשבטים, ואנחנו נכנסים אל המציאות שמתחילה להיות יותר מובנת לנו. כך צריך להתייחס לכל אחד מהפרטים. הפרט האחד שאני רוצה לעסוק בו היום, ואני רואה שלפי הזמן ניגע רק בחלקו, הוא סוגיית המטה. ויוציאנו השם ממצרים, מקור אחד, זה המשך פרשת ארמי עובד אבי. זוכרים? ויוציאנו השם ממצרים, והאגדה דורשת. אני ולא מלאך, אני ולא שרף. זוכרים? אני השם, אני ולא אחר. ביד חזקה ובזרוע נטויה. וכל אחד מהדברים האלה נדרש שם. ביד חזקה זו הדבר, ובזרוע נטויה זה החרב. כל אחד מהמילים נדרש בהגדה. ובמורה גדול זה גילוי שכינה, שנאמר או הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, ההגדה. ובאותות ובמופתים. עוד רגע נגיע לאותות, כי זו הסוגיה שלנו היום. במופתים דורשת ההגדה רק כדי שנזכור, במופתים דם ואש ותמרות עשן. ואז מתחילים עם דצה חדש ואחר, ואז עוברים לכל העסק. באותות, מה זה באותות? ההגדה, זה המטה. כמו שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. שאלה. יש פה הרבה שאלות בעצם. אני מבין שמדרש בא לעזור לי להבין משהו לא מובן. אבל המדרש אין תפקידו לקחת משהו מובן ולעשות אותו לא מובן. יש גבול. מה זה אותות? אותות זה אותות. שאלו ילד מה היו האותות של משה רבנו, הוא יגיד לכם. המטה נהפך לנחש, היד הצטרעה, נכון? המים בדיאור עם הדם, היו כמה אותות, הוא יודע מה אותות. דבר אחד בטוח, שאנחנו נכתוב על זה טעות, המורה תיתן לנו את המחברת ותכתוב טעות. אם היא תשאל אותנו מה היו האותות, ואנחנו נענה תשובה, האותות היו מה? המטה. אז הנה, מורה מאוד רגועה, היא תכתוב חמוד מאוד מאוד. המטה היה הדבר שבו נעשו האותות. אם היא גם קצת רצינית, היא תיתן לי איקס גדול. כמובן, רגוע, כדי לא לפגוע. אבל זה לא נכון. במחברת יהיה כתוב. אותות זה המטה? אותות זה האותות. המטה זה המטה. למה לא תגיד אותות זה היד של משה? כי עובדה שהיד הצטרעה ואחרי זה היה בלי המטה. אם היו אומרים שאותות זה היאור, אז זו תשובה טובה? כמוש באותות זה המטה. לכן לוקחים את הפסוק שנאמר, ואת המטה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. רגע, רגע, רגע. אז זאת אומרת, יש גם אותות שלא נעשו במטה, אבל את המטה הזה תיקח בידיך. אני משאיר את השאלה הזו פתוחה, אנחנו נחזור אליה בעזרת השם, אבל ברשותכם אני רוצה רגע להבין יותר. בפשטות. מה הייחוס של המטה? מה הייחוס של המטה? בלי להבין בכלל, אני אקרא את דברי תרגום יונתן בן עוזיאל במקור 2, כי כך התרגלנו, וודאי שזה נכון, אבל אנחנו צריכים להבין מאיפה מגיעים לזה. אונקלוס כותב כך, התרגום של אונקלוס הולך על הפסוקים שמתארים שמבקש הקרשן, מצווה הקדוש ברוך הוא על משה לנטות את ידו עם המטה על הים. מי ששכח, הפסוקים נמצאים, ואתה, אתם רואים במקור 7, מקור 7 בפסוק השני, ואתה הרם את מטך, ונטה את ידך על הים ובקעהו. הרם את מטך, ונטה את ידך על הים. אונקלוס אומר, מה זה המטה הזה? אז הוא אומר כך, מקור 2, אני קורא ממש, כי לא ניכנס לה. וארכין משה את ידי על ימה, וית משה את ידו על הים, הוא מתרגם פסוק יותר מאוחר קצת. בחוטרה רבה ויקירה. בחוט רבה ויקירה, במקל הגדול והקדוש. מתי האלוקים, במקל הגדול והקדוש. דאית ברי מנשרויה. ובי חקיק ומפורש שני רבה ויקירה. אני אתגם רק חלק. במטה הזה חקוק שם המפורש. שם המפורש. זה מטה מיוחד, זה לא מטה הוקוס פוקוס. חקוק שם המפורש. הלאה. ואיסרתי אטבת דמחיית מצרים. מעניין מאוד. במטה שאותו לוקח משה מההתחלה כבר היו חקוקים 10 המכות שבהם יכה משה במצרים, שהקדוש ברוך הוא יכה 10 המכות כבר היו חקוקים. כתוב במדרשים שהמטה לא כזה גדול, אז היה חקוק דצה חדש באחיו. שיהיה מקום. ותלת אבת אלמה, במכה חקוקים שמות שלושת האבות, שלוש אבות העולם. ושית אמהתה, ושש האמהות, 4 אמהות. נכון? כך שואלים, מה 4 האמה, נכון? אבל 6 אמהות דילה וזינפה. ותרי שר שבטו ידי יעקב. וחקוקים שם גם 12 שבטים. זה מטה, מטה. ומיד דחר השם, דבר השם יתיימה ברוח קידום התקיף כל אליה, אז לקח השם ברוח קדים את הים, והתבזהו מיה לתריסר בזין, כל קביל תריסר שבטוי ביעקב. אז נבקעו המים, ואנחנו יודעים הרי שהם נבקעו ל-12 שבילים, לפי 12 השבטים שחקוקים במטה. דברים מדהימים, פנימיים, הכל קודש. אבל אני רוצה לחזור לפשוטו של מקרא. מה ייחוסו של המטה? בוא נחזור לפסוקים מההתחלה, אנחנו מתחילים עכשיו. עכשיו מתחילים. פרק ג', פסוק א', תחילת ספר שמות. אחרי שבפרק א' מתואר כל המלך החדש שקם על מצרים והגזירות עד הבן הילוד היאור התשליחור, בפרק ב' מתוארת לידת משה, הולדת משה, והסיבה שמשה חייב לברוח למדיין. נכון? פרק ג'. ומשה היה רואה את צון יתרו חותנו כהן מדיין. וינהג את הצון אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. קודם כל, למה משה רבינו הגיע בפעם הראשונה להר סיני, להר חורב? כי הוא ראה צון. נכון? הוא נהג את הצון אחר המדבר במדיין. צויין. ויירא מלאך השם אליו ולבת אש מתוך הסנה. וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. אנחנו עוד רגע נחזור לכל פרשת הסנה. אבל מתחיל פה הסיפור הראשון על הסנה. משה רבינו רואה משהו, ומתחיל להתקרב ומקבל את הציווי אל תקרב הלום. נכון? אני מדלג קצת. דו שיח שהקדוש ברוך הוא מבקש, מצווה על משה, משה אומר מי אנוכי וכו' וכו' וכו'. ואז אני מדלג, אני אחזור לפסוקים האלה עוד מעט. פרק ד' בהמשך מקור 3. פרק ד' ויען משה והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי. איפה כל זה מתרחש? איפה כל השיחה הזאת? בהר חורב, שמשה נוהג את צונו אחר המדבר, נכון? את צון חותנו. ויען משה ויומר, הויען הזה רק מראה שאנחנו באמצע הדו-שיח, באותו מקום, הכל באותו מקום. והם לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. ויומר אליו השם, מה זה בידיך? וטוב שבצילום פה לא הצליחו לכתוב גם את הקריא. כי הכתיב הוא מזה ביחד. מילה אחת, מזה בידיך, כשהמשמעות היא מה זה בידיך. רש"י לומד שם מזה שבידיך. ויאמר אליו השם מזה בידיך, ויאמר מטה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי לנחש, עוד רגע נראה את ההמשך. למה אני אאמינו? עוד רגע נראה את ההמשך. שאלה, מה עושה משה עם מטה ביד? מה הוא מחפש עם המטה? למה יש לו מטה? התשובה כל כך... אבל בדיוק, התשובה כל כך פשוטה שלא נעים לנו להגיד. הוא רואה צון ויש לו מטה. זה הדבר הראשון שיש לו. זה הרבה יותר פשוט אפילו ממה שרואה הנביא. שואל הקדוש ברוך הוא את יחזקאל או את ירמיהו, מה אתה רואה? מה אתה רואה? זה מסובך, אני רואה כמה דברים. נו, תאבחן מה אתה הכי רואה. שאלו רואה צון, מה זה בידיך? מה בידיו? מה בידיו? מה הוא החזיק? ספר שמות? הוא החזיק מטה. ויאמר מטה. זה המטה. המטה הזה הופך להיות למטה האלוקים. וזה יסוד האותות. ואם זה נלך עד יציאת מצרים, ואחרי יציאת מצרים, ואם זה נגיע עד מי מריבה, ואם השימוש הלא נכון במטה, לא נזכה שמשה רבינו יכניס אותנו לארץ ישראל, והמטה הזה מתחיל להוביל אותנו. המטה שבפשוטו של מקרא היה אצל משה, מפני שמשה רואה צון והוא מחזיק אותו ביד. אני אחזור עוד שנייה למטה. אבל אנחנו רואים שזו פרשה אחת מהסנה. בוא נחזור רגע לסנה. המטה מתרחש בסנה. סיפור המטה מתחיל שם. שם מתחיל סיפור האותות. בוא נחזור רגע לפני. ומשה היה רואה את צאן יתרו. וירא מלאך השם אליו בלבת אש, פסוק ב', אני חוזר לתחילת מקור 3, וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. וירא, הנה הסנה בוער באש, והסנה איננו אוכל. מראה מופלא. כל דבר שבוער באש אמור לבעור, אמור להישרף. ויאמר משה, אסור ענה ואראה. קודם כל, מה התגובה הספונטנית הראשונה של משה למראה מופלא? לראות. לא רק לראות, אלא לשנות את המצב שאני נמצא וללכת לשם. אסור ענה. אני אסיר את עצמי מהמצב העכשווי ואני הולך לשם. מיד נראה למה זה חשוב כל כך. אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? אגב, זה לא מדויק. הסנה בוער או לא? הסנה בוער. רק הסנה איננו אוכל, אבל הוא כן בוער. מה זה מדוע לא יבער הסנה? נשאיר בצד. וירא השם כי שר לראות, זאת אומרת, מה הנקודה החשובה? עצם זה שמשה ניגש, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה משה, ויאמר הנני. שם נשים טוב לב. ויאמר, אל תקרב הלום. אם המצווה צריך להגיד אל תקרב הלום, זאת אומרת שבאופן טבעי, מה משה רוצה לעשות? כן להתקרב. ומה אומר לה הקדוש ברוך הוא? עצור. נכון? זה הסנה. אגב, השם הסנה הזה יקרא ההר הזה בהמשך, לא הר חורב, אלא הר סיני. מעניין מאוד, מחזה הסנה. הסנה, אומר אבן עזרא, זה קוץ יבש. אבל על מחזה הסנה יקרא ההר הר סיני. זה סיני מפני השם. עוד נדבר. ובהר סיני יצטוו בני ישראל, מה? אל תתקרבו. נכון? הגבל את ההר וקידשתו. בעצם מה שעובר עכשיו משה בסנה זה בדיוק מה שיעבור העם הזה בהר סיני. שימו לב, עוד רגע. ויאמר אל תקרב הלום, של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו עד אימת קודש הוא. ויאמר אנוכי אלוהי אביך, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. מעניין מאוד. במראה הסנה, הדבר הראשון שהוא מזכיר זה שאני אלוקי האבות. רגע, עכשיו, תגובתו של משה בעקבות הסנה, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. ברשותכם, שנייה אחת, מה תגובתו הנפשית של משה במילה אחת? יראה. נכון? יראה. הוא ירא. מה הוא עושה בעקבות היראה? מסתיר פניו. הוא נרתע לאחור? לא. הוא נס? הוא זז? הוא מפחד? הוא מסתיר פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. כשאני מסתיר פנים, אני לא מפחד. אם אני מפחד, אני בורח. נכון? אם יש אש ואני מפחד ממנה פיזית, אני הולך. אם אני מסתיר את פניי, אני לא עוצר את עצמי מהאש, אלא אני, זו איזו יראת רוממות אדירה. יש כאן אור שאני לא ראוי לו, כי ירא מהביט אל האלוקים. אין כאן בריחה, אין כאן נסיגה, נכון? אני ברשותכם מדלג. אתם יודעים מה? לא מדלג. שנייה אחת. רואה את כל זה משה, והקדוש ברוך הוא אומר לו בהמשך, לך תוציא את העם, אני רוצה להוציא אותו. אומר משה לאלוקים, מי אנוכי כי ילך את פרעה וכי יוציא את בני ישראל ממצרים? הקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה עמך. משה אומר לקדוש ברוך הוא, אני אבוא אליהם, ישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תגיד להם, השם אלוקי אבותיכם, שלחני עליכם. אהיה אשר אהיה. בסדר? אני חוזר לפרק ד', אני ממשיך למקור 3, תראו, זה מדהים. ויען משה ויאמר, והם לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, עוד רגע נבין מה עכשיו הוא שואל. כי יאמרו לא נראה אליך השם, ויאמר אליו השם, מה זה בידיך? עברנו מהסנה, נכון? עכשיו, זה לא משהו שבא מבחוץ, עכשיו זה משהו שיש לך ביד. כמה זמן יש למשה את המטה הזה ביד? אני לא יודע, אולי עשרות שנים? הוא רואה צון, הוא הולך עם המטה הזה תמיד. מה זה בידיך? ויאמר מטה. אגב, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו כמו לירמיהו, היטבת לראות. כי זה לא כזאת חוכמה. היטבת לראות, זה אני יודע, יש 100,000 מראות, וראית בדיוק מקל שקט, זיהית מה אני מתכוון. כאן, חוכמה קטנה, מה זה בידיך? מתה, שקוי, הלאה. ויאמר השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש, תשבו הכל, תגובת משה, נו, וינוס משה מפניו, פילי פלאות, משה רבינו, מהסנה, לא זזת, חתיכת לטעה ואתה בורח? כולו נחש, וינוס משה מפניו, הים ראה וינוס, וינוס משה מפניו, מה קרה? זה בסדר. ואיפה סך הכל הנחש הזה היה? בנעים. בתוך המטה, רק לא ידעת. היה פה בפנים נחש. היה נוס משה מפניו. זה דבר מופלא. עוד שנייה אחת נמשיך, אבל אני רק את זה כבר רוצה להגיד מילה. המטה הוא מטה מאוד פשוט. לכל אחד יש מטה. מה זה בידיך? יש לי ביד, מטה. בתוך המטה מסתתר נחש. המפלצת הזאת שמסתתרת בתוך משהו שנמצא אצלי. אותם הדברים הרעים שיכולים להתבצר ממשהו שאצלי ביד. כנראה מפחידים הרבה הרבה יותר. מהדברים הגדולים ביותר שאני רואה מולי. משה נס מפניו של הנחש. הוא רואה את הנחש, והוא רואה את הנחש שיוצא מהמטה. והתגובה שלו היא המנוסה, הבריחה. הניסיון לצאת מזה. הייתה מטרונה אחת, מסופר סיפור במקור 6, מדהימה. מטרונה אמרה לרבי יוסי במדרש רבה, מקור 6 מצד שמאל, אלוהי גדול מאלוהיך. אלוהי, היא עובדת עבודה זרה והיא מומחית בנחשים כנראה. אמר לה, למה? אמרה לו, בשעה שנגלה אלוהיכם למשה בסנה, הסתיר משה פניו. אבל בשעה שראה את הנחש שהוא אלוהי, מיד וינוס משה מפניו. אה? נו, אז אלוהים של מי יותר גדול? אמר לה, טיפח עצמותיה. טיפח עצמותיה, הכוונה היא משברך לכבודך. בשעה שנגלה אלוהינו בסנה, צריך להבין את השאלה ואת התשובה, אני משאיר את הכל לסוף. בשעה שנגלה אלוהינו בסנה, זה לא יאמן. לא היה לו מקום לברוח. אנה היה בורח? לשמיים? או לים? או ליבשה? מה נאמר באלוהינו? הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. אבל הנחש, שהוא אלוהיך, כיוון שאדם בורח ממנו 2 או 3 פסיעות, יכול להינצל ממנו. לכן כתיב, וינוס משה מפניו. תשובה מדהימה. לא צריך להבין לעומק מה קרה פה. קודם כל נתמקד בזה, כי אני לא תמיד שם לב לזה, אולי לא שמתי לב לזה בכלל. הסנה גורם למשה רצון להתקרב. וצריך לעצור אותו פעמיים. ולהגיד לו, עצור, לא, לא. אין לך זכות, אפשר, אין יותר. הנחש גורם למשה רבנו רצון להתרחק. נקודה מעניינת מאוד, נשאיר אותה רגע בצד. אני חוזר לפסוקים. היום אליו השם הזה בידיך ויומר מתה. אני ברשותכם לשנייה אחת רוצה להבין מה היה פה בכלל. ויומר, אני חוזר לפסוקים, פסוק ג', השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה, ויהי לנחש, וינוס משה מפניו. נחזור לעיקר. ויומר השם אל משה, שלח ידך ויחוז בזנבו, וישלח ידו ויחזק בו, ויהי למטה בכפו. למען יאמינו, כי נראה אליך השם, אגב, אני הייתי מצפה פה עכשיו למשפט, ויומר השם, למען יאמינו. מדלגים על זה. כאילו, אולי השם אפילו לא היה צריך להגיד את זה, משה הבין את זה לבד. למען יאמינו, כי נראה אליך השם אלוהי אבותם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. אל תיחסו עליי, לא הבנתי כלום. מה? אם המתה נהפך לנחש, והוא חזר להיות מתה, סימן ש... ככה ילדים אומרים, סימן, סימן שמה? סימן שנראה אליך השם אלוקי אבותם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. בלתי משכנע בעליל. פשוט לא משכנע. אין עוד פחות משכנע מזה. כל חרטום ממוצע במצרים הצליח להפוך את המטה לאיזה צפרדע או לאיזה נחש ויחזיר אותו אחר כך לאיזה משהו אחר. לפני ששדרגו אותו להיות חרטום משובח בפרשה הבאה. מה גליק? אני לא יודע לעשות את זה, אבל לכן אני לא חרטום. מה? זה מתי נהפך לנחש. אתם יודעים מה? נס אדיר. סימן שהקודש ברוך הוא יודע לעשות נס אדיר. זה סימן שהשם נגלה אליך? מה הקשר בכלל? את זה צריך יהיה להראות לעם? תראו את ההמשך. אחרי זה הוא אומר לו, ויאמר השם לו עוד, הבנה ידך בחיקך. אני אגב לא הבנתי, אם הנס הראשון היה כל כך גדול, בשביל מה צריך ואם תאמר? התירוץ הראשון בתוספות היה מספיק טוב. ויאמר השם לו עוד, הבנה ידך בחיקך, ויבא ידו בחיקו, ויוציאה, והנה ידו מצורעת קשה לי. ויאמר השב ידך אל חיקך, וישב ידו אל חיקו, ויוציאה מחיקו, והנה שב כבשרו. זה היה, אם לא יאמינו לך ולא ישמעו לכל האות הראשון, והאמינו לכל האות האחרון. זה היה, אם לא יאמינו גם לשני האותות האלה, ולא ישמעו לקוליך, ולקחת ממימי היאור ושפחת היבשה, והיו המים אשר תיקח מן היאור, והיו לדם ביבשת. לא הבנתי. לא הבנתי למה צריך את שני האותות האחרים. אגב, אז יש הרבה אותות. אז המתה הוא לא האות הראשון. ואז מסתיים את הפרשה, ואת המתה הזה תיקח בידיך, אשר תעשה בו את האותות. את איזה אותות? גם את האותות עם היאור. גם את האותות על הים. את כל האותות. מה קרה כאן? נדמה לי שיש כאן יסוד עצום שצריך להיכנס אליו לפשטות. נחזור לסנה אחר כך. אבל אני מתחיל בסנה רק בשביל דבר אחד. זו לא סתם שיחה ארוכה של שני פרקים ארוכים בתחילת ספר שמות בין משה לקדוש ברוך הוא. במראה הסנה קורה משהו, משה רבינו שומע את הדברים בסנה, יש לו אחר כך שאלות נוספות, הוא מקבל עליהן תשובות, ואז מגיעים למטה ולנחש. מה בא סיפור המטה והנחש להשלים שלא היה מקודם? מה חסר? מה הנקודה החסרה פה? במראה הסנה, אני חוזר לפסוקים, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אני רוצה להוציא את העם הזה ממצרים. איך זה קשור לסנה? נצטרך אחרי זה להבין את זה. שואל על זה משה, מי אנוכי כי אלך אל פרעה ויוציא את בני ישראל ממצרים? עונה לו הקדוש ברוך הוא, כי אהיה עמך. אל תדאג, אני אהיה איתך. כשתצאו ממצרים, על ההר הזה תעבדון את האלוקים. שואל משה, כשאבוא אליהם והם ישאלו אותי מה שמו, מה אומר עליהם? עונה לו הקדוש ברוך הוא, תגיד להם, אהיה אשר אהיה, השם, י' ק' ו' ק'. עד כאן הבנתי את כל הדו-שיח. הסנה כנראה מגלה, אני לא יודע איך בדיוק, צריך להיכנס לזה אחר כך, אש, גלות, גאולה. צריך להבין את המהלך, ננסה בסוף לחזור לסנה. משה רבינו שואל, הבנתי את רעיון הגאולה, אבל מי אנוכי? כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני אהיה איתך. אז אין שאלות עכשיו. שואל עכשיו משה את הקדוש ברוך הוא, אתה אומר לי שאני אגיד להם אלוקי אבותיכם. אתה אומר לי אברהם, יצחק, יעקב. בסדר, אתה יודע איפה העם הזה נמצא? העם הזה נמצא בשואה, העם הזה נמצא בכל הבן הילוד היאורת השליחו. אתה יודע איפה העם הזה נמצא? והרד לעוני מצרים, אתה יודע איפה הוא נמצא? הם רוצים לדעת מה שמו, הם רוצים לדעת איך פונים אליך, הם רוצים לדעת אם בכלל בתוך הסתר הפנים הזה יש לך שם שאפשר לפנות אליך. הם רוצים לדעת איך אפשר לפנות, אם אפשר לגלות אותך. מה אני אומר להם? תאמר להם שם השם אפשר לפנות. איך לך ואספת את זקני ישראל, זה שמי לעולם. גמרנו, עכשיו מגיעים לעיקר. ויען משה, ויען משה, הכוונה היא אני שומע, ועל זה אני מתווכח. ויען משה, פרק ד', ויומר. והם לא יאמינו לי. טוב, עכשיו כבר לא עוסקים בשאלה הטכנית מה לומר, אלא איך לגרום להם מה? להאמין, אבל בוא נדייק. איך לגרום להם מה בדיוק? בדיוק. איך לגרום להם מה? להאמין לי. שימו לב כמה זה מדויק בפסוק. ויען משה ויומר והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו פעם שלישית לא נראה אליך. השם. מעניין מאוד. זה לא סתם הם לא יאמינו. למה שלא יאמינו? הם לא יאמינו לי. ואני רוצה להסביר את זה בשנייה. בעצם השאלה הראשונה ששאל משה, מי אנוכי, היא לא הייתה רק שאלה בענווה. משה רבינו שאל שאלה עצומה. ריבונו של עולם, אתה רוצה להוציא את בני ישראל ממצרים? זה הדבר הגדול ביותר שצריך לעשות. לא שליח, לא שרף, לא מלאך. למה על ידי שליח? טיפול שורש אמיתי, תעשה זה בעצמך. דבר מאוד גדול. תוציא אותו ממצרים. למה אתה שולח אותי? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, זה לא אתה, זה אני. כי אהיה עמך. זוכרים? כי אהיה עמך. זה אולי מאוד עמוק. אתה יודע למה אני רוצה אותך? כי באמת אתה לא תופס נפח. אתה הענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. אהיה עמך. לא הבנתי, אני רוצה להבין בעומק. למה אני, כלומר, למה שליח? וכאן באה התשובה. היא תשובה גדולה מאוד. יציאת מצרים יכולה ודאי להיעשות על ידי נס, והקדוש ברוך הוא יוציא אותנו ממצרים. אבל מה פירוש לצאת ממצרים? לצאת ממצרים בראש ובראשונה פירושו להאמין שאני כאן, בעולם התחתון הזה, יכול לצאת ממצרים. להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול להרוס את פרעה, אני מאמין. אבל להאמין שהקודש ברוך הוא מתכוון שזה יהיה דרכי? אני הקטן? לא משה עכשיו. היהודי בגושן. היהודי במצרים. היהודי שכבר כל מה שהוא רוצה זה לשרוד את היום בלילה. כדי להיות מאלה ברי המזל שמחר בבוקר מתעוררים בחיים. כי כמה אנשים נכנסים לצריף ויוצאים ממנו. אתה אומר שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות נס ולהשמיד, או מבקש להגיד שלכם אין כוח. כל עניינו של פרעה בעולם הוא לא רק להגיד שאין השם, אלא שכיוון שאין השם, יש במקומו מי? פרעה. וכיוון שיש פרעה והוא החזק, כולם מה? החלשים. למוטט את פרעה, זה לא להגיד שיש השם. למוטט את פרעה, זה להפיל אותו. הוא בנוי על הפירמידה שהוא יצר. כוחו של פרעה בעולם נובע מזה שאני לא מעיז בכלל להתקומם. לעולם אני לא אעיז להתקומם נגד פרעה, כי אם אני אתקומם, כל המערכת תיפול עליי. זה אגב לא סיפור על היסטוריה עתיקה, זה סיפור על היום ועל אתמול. אם לא נעשה שום דבר גם על מחר. זה המציאות. ודאי שיש השם. נכנס יהודי לשטיבל ומתפלל. בטח שהוא יודע שיש השם. אבל שהמציאות יכולה לגלות את שם השם? לכן באה השאלה השנייה, אני הולך אליהם. והם ישאלו אותי מה שמו. מה זה מה שמו? אכפת לכם מה שמו? איך שאכפת לי? כי אם יש השם זה לא מעניין אותי, אני רוצה לדעת אם אני יכול לקרוא לו. אז אתה שם קיים. מה שאותי מעניין זה שאם יש לי שם לקרוא לך, אם יכול להיות לנו יחס אישי שאני יכול לפנות אליך, מה שמו? מה אומר עליה? והוא נותן לו תשובה ארוכה, זה שמי לעולם. תגיד להם, זה קשה, השם שלי הרבה פעמים נעלם. אני מלך העולם. אבל יש לי שם. תקראו, תקראו, אני שומע. אני מציץ מבין החרקים, תקראו. אני עומד אחר הכותל. אני צריך שתקראו. לא כי אני לא שומע, כי אתם לא שומעים שאתם קוראים. ואז באה השאלה הבאה של משה, וזה פילי פלאות. ריבונו של עולם, הבנתי. צריך שזה יבוא מלמטה, ואני הנציג. אתה אומר לי להגיד מה השם, הבנתי את התשובה. עכשיו מגיעים לשלב ג' ביציאת מצרים. אבל ריבונו של עולם, הם לא יאמינו לי. כי אמרו לו, נראה אליך השם. קודם כל, כי זו תכונה אנושית כללית, ובעיקר יהודית מאוד. למה אתה? כלומר, לא שאכפת לי שזה יהיה אתה, אבל למה לא אני? לא, לא משנה. למה אתה? אבל זו תכונה הרבה יותר חזקה לגבי משה. אני חייב לעצור לרגע ולקרוא דברים שלמדנו פעם בשם הנציב מבולוז'ין. הפעם אני רוצה לקרוא אותם לא בשביל העיסוק בדבריו ובהתייחסות של הנציב, למרות שלא אכפת לי שבסוגריים נקשיב גם להם, הם דברים חשובים מאוד, אלא בשביל מהם להתחיל להיכנס לסוגיית המטה. מקור 10 בצד השני של העמוד. מקור 10 בצד השני של העמוד. המקור הוא ישן, הדפוס שממנו צילמנו הוא ישן, לכן זה טיפה מטושטש, אבל זה בסדר גמור. הדברים האלה הם מכתב שכותב הנציב בתף רי שנון א', הנציב מבולוז'ין. עמק דבר. והנציב בתף רי שנון א', כמה שנים אחורה? 115. בתף שין סמך. ו, נכון? תף רי שנון א', כותב מכתב ובו הוא מבקש לעודד את התרומות ליישוב בארץ ישראל ולעשייה בשיבת ציון. לא תמיד מזכירים את החטא הזה, אבל אחד מחטאיו הגדולים של הנציב היה שהוא היה מגדולי גדולי התומכים לו עלינו בשיבת ציון. ואז הוא אומר כך תוך כדי מכתבו. אגב, בחומש הוא חוזר על אותו הסבר, אבל בלי כל ההתייחסות הרלוונטית. לכן אני מביא את זה מהמכתב. מכתב מופלא. מופיע אגב בספר שיבת ציון, שכתב פעם שאסף מכתבים של אותה תקופה הרב סלוצקי, ושם מופיע המכתב הזה. בין הדברים הוא כותב כך, הוא מבקש, כמנהג המכתבים של אז, לתרום וחייבים ולתרום לארץ ישראל, אי הוא כותב, יגידו תשמע איזה ארץ ישראל, זה חילוינים מה שעושים שם. הוא כותב שם דברים מאוד חריפים, אז הוא כותב כך. ואין לנו לחשוב מחשבות, כי ראוי היה הדבר הגדול הזה, איזה דבר? החזרה לארץ ישראל. אנחנו מדברים על 115 שנה. ואין לנו לחשוב מחשבות, כי ראוי היה הדבר הגדול הזה באופנים אחרים, כאשר מצויר בדעות בני האדם. ודאי שצריך לחזור לארץ ישראל, אבל בצורות אחרות, ולא כמו שזה עכשיו. תגידו לי אם הוויכוח הזה הוא בין כמה חודשים או בין כמה שנים. למה אין לחשוב כך? כי על זה לקה משה רבינו שאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקולי כי יאמרו לו נראה אליך השם. אומר הנציב לא הבנתם בכלל על מה מדובר, זה הסיפור. בוא נראה. ולקה על זה וכולי. והדבר ברור. שלא אמר משה והם לא יאמינו כלל בגאולה. שמתם לב לדיוק שדייקנו? והם לא יאמינו לי. והיינו, למה שהם לא יאמינו כלל בגאולה, שהרי אותה הם מבקשים. הם רוצים גאולה, למה שלא יאמינו? אלא אמר משה שלא יאמינו למשה, כי נראה, נו, אליו השם. והיינו, משום, תלי פלאות עכשיו, שלא היו יודעים את משה לגדול בתורה, המסורה להם מן האבות, וגם לא נודע בקדושה וחסידות, המשכיל, עוד מעט תראו מה אומר, חכו. שהרי היה בנעוריו גדל בפלטים של פרעו. אתם מבינים איפה הוא גדל? איזה וינה כזה. זה עוסק בחוכמות חיצוניות, ומלובש ומדבר כמצרי. שעל כן הרי חשבו אפילו בנות יתרו כאיש מצרי. ולפי דעות בני האדם, מה זה דעות בני האדם? מה שמדברים במקווה, ביום שישי, בשטיבל. ולפי דעות בני האדם, היה ראוי יותר שיתראה השם לאהרון קדוש השם. שהוא היה נביא עוד במצרים? כמו שכתוב בספר שמואל, הנגלו נגליתי לבית אביך. וזאת הייתה טענת משה רבינו, שיאמרו ישראל לא נראה אליך השם. מדהים, אה? שיאמרו ישראל לא נראה אליך, שעוד מעט בסוף הוא יגיד מה הנפקמין על הימים שלו. ועל זה הראה הקדוש ברוך הוא אות המטה שנהפך לנחש. ועכשיו אני לשנייה אחת מבקש נחזיק את האצבע במכתב, ואני חוזר בעל פה על הפסוקים, לא צריך אפילו להפוך את העמוד כי זה מסובך. אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, מה זה בידיך? מטה. השליחהו ארצה, וישליחהו ארצה ויהי, נו, ונחש, מסוים. וינוס משה מפניו. על זה הנציב לא מדבר, אנחנו דיברנו, נחזור לזה אחר כך. היום ירחוז בזנבו, נכון? עכשיו הוא אוכל בזנבו. נו, עכשיו הנחש יהפוך להיות חזרה מה? מטה. אומר הנציב, זה לא מעניין בכלל, האוקוס פוקוס הזה. זה לא מעניין, זה לא הנס בכלל, לא הבנתם. אז מה, נחש נהיה מטה, זה לא מעניין. עכשיו הנס, נס בתוך נס. הוא אוכז בזנב הנחש, נכון? נו, אז עכשיו שזה יהפוך למטה, את איזה צד של המטה הוא אמור להחזיק, אם הוא בזנב הנחש תפס? אתה למטה, נכון? אתה למטה של המטה, נכון? אבל איך כתוב? ויוכז בזנבו, ויהי למטה בחפו! ודימה זה מטה בחפו? באיפה שהגולה של הרבס, שמחזיקים את המקל, ככה שומר עם הזהב, ככה, שולחים, בום, בום. ויהי למטה וחפו. עכשיו אני חוזר לנציב. ועל זה הראה הקדוש ברוך הוא אות המטה שנהפך לנחש. והיה ראש המטה לראש הנחש, וקצה המטה לזנב הנחש. נכון? ככה היה בהתחלה. וציבה הוא השם, ואחז בזנבו ונתהפך למטה, והיה ראוי להיות שוב, נו, קצה המטה. מה שאין מקום לתופסו כך בכפו. אבל לא כן היה, אלא ויהי למטה בכפו, היינו שנתהפך קצה המטה, להיות לראש המטה. וכדרך שתופסים המטה בכף, ובזה תראה שאף על פי שאינך כדאי ביניהם אלא להיות זנב להריות. מכל מקום בזכות האבות נהפך משה רבנו לראש מנהיגי הדור, שהוא משל למטה. והנה נענש משה רבנו עליו השלום על שחשד את ישראל אמור, כי לא יאמינו שנראה השם למשה להוציא את ישראל ממצרים, כי באמת אין לכבות דעה את השם. הרי מה הוא אמר משה? הוא אמר, הם רוצים צדיק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה לא תלמד אותי איך גואלים את עם ישראל. עם כל הכבוד, משה רבינו. אין לך בו דעה את השם. אתה חושב, יפה מאוד. שאני אשאל אותך תענה. אין לך בו דעה את השם. וכאשר אמר על ידי ישעיהו הנביא, כי לא מחשבותי מחשבותיכם ולא דרכיכם דרכי. אגב, וכן לעת כזאת מסיים הנתיב. אחרי אשר אנו רואים מתוך עלילותיו של הקדוש ברוך, שהאיר את לב הנדיב להפליא לעשות לטובת היישוב, הוא מתכוון לברון היר שם, ואיתה את לב הסולטן ושריו להסכים לזה. אותותיו אלה הם הם דבריו. כמו שכתוב, שמו בם דברי אותותיו, ואין לנו להתחכם לאמור כי נצרך להיות באופן אחר. אלה דברים חשובים של הנציב. ובייחוד חובה על גדולי ישראל יברכם השם. להשתתף לרצון השם. מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, צריכים גדולי ישראל להשתתף איתו במה שהוא רוצה. צריך להיות נציב בשביל להגיד מילים כאלה. אבל כדאי לדעת שהנציב אמר כך. ובייחוד חובה על גדולי ישראל להשתתף לרצון השם על ידי עצות ליחידים אשר ברחם השם, להפריז על זה איזה סך מסוים. או לנדב לחברה הקדושה אשר על יישוב הארץ, אמרתי לכם, בסוף זה יהיה תרומות. ובזה יזכו גם הם לראות את ישראל בניהם בארץ השם שמה, ויהיו מאירים ככוכבים דרך ארץ הקודש לרבים, וזכות הרבים יהיה תלוי, וימצאו חיים, צדקה וכבוד כמשמעו וכמדרשו, כנפש העמוס בעבודה, הבעל החתום, יום יום א', יום שישי, לימי תשובה, שנת תפרי שנון א', תשרי תפרי שנון א', פה קהילת בולושים, הנציב. אני חוזר לסיפור הנחש. סוגיית, תעזבו רגע את כל החידוש של הנציב לגבי, זה תופס אותנו לרגע לגבי כל הדיון על, 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 על עולמנו. תעזבו לרגע, זה ודאי קשור, כי כל סיפור מצרים קשור גם אלינו באופן פרטי וכללי, אבל חזרה אלינו. שלב א' סנה. בסנה אומר הקדוש ברוך הוא למשה, מתוך הסנה אני מודיע לך יהיה גאולה. אומר הקדוש ברוך הוא, תהיה גאולה, אומר משה ריבונו של עולם, רק אתה יכול להבעיר אש ולא אוכל. מה אתה שולח שליח? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, זה חייב להיות מפה, מלמטה. זה חייב להיות שהם יאמינו שהם יכולים לצאת. אומר משה לקדוש ברוך הוא, אם כן מה שמו? עונה הקדוש ברוך הוא, זה שמו. שואל משה, אבל למה אני? אני הקטן שבחבורה. אומר הנציב, אני גדלתי אצל פרעה. אני גדלתי במדיין. אני גדלתי במקסימום התומעה. אני להוציא את ישראל ממצרים, אני הכי הכי גדלתי אצל פרעה. אין שום דבר שקרוב לפרעה יותר ממני. אני להוציא? הם לא יאמינו לי. כי אמרו לו, נראה אליך השם. לא יכול להיות שהקודש ברוך הוא נראה לכל כך נמוך. רק הענב מאוד מכל האדם יכול להרשות לנו לברר את זה כך. אומר הקודש ברוך הוא למשה, מה זה בידיך? הוא אומר, מתה. הוא אומר, השליחהו ארצה והשליחהו ארצה והיא לנחש. המטה הזה הוא המטה שאיתו אתה רואה את הצון שלך. המטה הזה זה המטה שאיתו אתה מנהיג. בתוך המנהיג הזה יש נחש. הנחש הזה הוא הנחש הגדול. הוא הנחש הקדמוני. הוא הנחש המסוכן. הוא הנחש שמאז ומעולם רצה לתקוע טריז בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. הנחש הזה הוא עוד משהו מאוד גדול שכדאי לתת עליו את הדעת. אתם יודעים מה זה מטה בעברית? מטה זה משהו שאני נשען עליו. אבל מטה זה גם שטח מלחמה גדול, ראשי המטות. המטה יכול להיות הדבר שעליו אני נשען והוא משרת אותי. ובמטה הזה נמצא משהו שיכול להתהפך חלילה. הוא דבר מסוכן מאוד שיש בתוך המטה. והמטה נהפך לנחש. עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא למשה, קח את הנחש ויאחז בזנבו. נחש, מלמדים אותנו המקובלים, הוא הנחש הקדמוני. נחש בגימטריה, במספרו, עולה משיח. בדיוק אותו מספר. הנחש והמשיח, 358. אתה יודע מה אני רוצה ללמד אותך? איך יכול להפוך זנב הנחש לראש המטה. ועכשיו, תוחז בזנבו. וכשאתה תשלוט בזנבו של הנחש, אתה תהפוך גם את הדבר הכי נמוך בעולם למה שדרכו יכול להתגלות משיח. אתה יודע למה הם לא יאמינו לך? לא רק לך הם לא יאמינו. הם לא יאמינו לך לא כי אתה משכיל, זה תירוץ. הם לא יאמינו לך כי הם לא מאמינים בהם. הם לא מאמינים בך כי הם לא מאמינים בעצמם. הם לא מאמינים לך כי הם לא ישמעו אליך מקוצר רוח או מעבודה קשה. אתה יודע מה אתה צריך ללמד אותם? אתה צריך להגיד להם, אתם יודעים למה אתם לא מאמינים לי? כי אתם אומרים, הנחש הזה לא הפיך. הפרעו הזה זאת עובדה. אתה יודע מה עשיתי לך במטה ובנחש ובחזרה מנחש למטה? עשיתי לך פשוט שיעור בהיסטוריה קצרה. מצרים הייתה מטה שלכם. היה רעב, ואתם באתם, והשתמשתם במצרים בתור המטה שלכם, ועל המטה הזה בני ישראל פרו, וישרצו, וירבו, ויעצמו במאוד מאוד. ויום אחד קם מלך חדש על מצרים, והמטה נהפך לנחש. זה נורא מפחיד. אתם לא יודעים מה לעשות. וכבר קם כאן דור, ועוד דור, ואולי כבר עוד דור אפילו, שבכלל לא מאמינים שזה הפיך. זאת עובדה. את מסך הברזל הזה אי אפשר לפרוץ. אז אני מודיעך שהנחש שעליו ירכב המשיח יכול להיות פרעו בעצמו. זה רק תלוי בשאלה אם אתה תוחז בזנבו. משה רבינו, אתה שמת לב מה קרה לך בסיפור הנחש? כשראית את הסנה, רצית להתקרב. כשראית את הנחש, גם אתה ברחת מפניו. כי הנחש מפחיד. כי הנחש גורם לך לא להאמין בך. עכשיו אני אומר לך, אחוז בזנבו. ויוחז בזנבו. ויהי למטה בכפו. למען יאמינו, כי נראה אליך השם, אלוקי אבותם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. את המטה הזה אשר בידך תיקח. את המטה הזה אשר נהפך. אשר תעשה בו את האותות. אתה תיקח את המטה הזה, ופעם אחת אתה תהפוך בו מים ליבשה, ופעם אחרת אתה תהפוך בו סלע למים, ואתה תגלה איך ברצות השם בעצם ההפקיות נמצאת בתוך מה שנראה בלתי אפשרי לשינוי. אתה תלמד את זה עם המטה שלך. אתה יודע מה ההיסטוריה של המטה שלך? מטה שאיתו ראית את הצון. זה המטה שלך. אתם יודעים מהי יציאת מצרים? יציאת מצרים זה ויושע השם ביום ההוא את ישראל מיד מצרים. באיזה יום זה היה? בשביעי של פסח. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. אז איך אני יודע שרק אז הייתה יציאת מצרים? כי כתוב, היושע השם ביום ההוא. מה זה? וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. לא את המצרים מתים, את מצרים מת על שפת הים. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים. ויראו העם את השם. ויאמינו בהשם. כאן הייתי עוצר. ובמשה עבדו. אז ישיר משה. איך הזכרנו הרבה פעמים בשם רב צודק? צדוק הכהן מלובלין. ויראו העם את השם ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. כי יותר ממה שצריך שיאמין האדם בהשם, עוד צריך שיאמין הוא בעצמו. וזהו שנאמר ויאמינו בהשם, והסתכלו על משה עבדו ואמרו תראו לאן יכול אדם להגיע. ואז יצאו ממצרים. כשיצאו ממצרים שבעה ימים לפני כן, עוד לא יצאו ממצרים. יודעים למה? ראו מה זה משה, ראו עשר מכות, ראו אותות, ראו מופתים. עוד לא נדבו נחשון בן עמינדב שיקפוץ לתוך הים ויגיד, אני מאמין שהקדוש ברוך הוא מאמין בי. וזה מה שהוא רצה כשנצא ממצרים. צריך להבין את המושג של יציאת מצרים. זה להוציא מעצמי את מצרים ולהאמין שהמטה שיש לי ביד שלי, יש בו שם אלוקים. ושלוש אבות, ושש אמהות, ושנים עשר שבטים. אם אני משליך אותו ארצה ומאבד את הכוח, הוא נהפך לנחש. ואם אני יודע לאחוז בזנבו של הנחש, הוא יכול להפוך לראש המטה. למען יאמינו כי נראה אליך השם, אלוקי אבותם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב. זה דבר מופלא. זה המטה. זה האותות. ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נטויה ובאותות ובמופתים. המופתים, מופת בעברית זה הוכחה מוחלטת. תן לי מופת לדבריך. מופת זה משהו שאחריו אין דיון. אין מופת שני. די, מופת. זה הקדוש ברוך הוא. דם, אש, תמרות השן. עוד, יש עוד ראשון, עוד שני, עוד שלישי. האותות זה המטה, ואת המטה אשר בידיך תיקח, ועשית בו את האותות. אתם יודעים מה קורה מיד 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 אחרי קריאת הים? דבר מופלא. עוד לפני קריאת הים, אומר משה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, עכשיו קח את המטה, והרם את מטך, ונטה את ידך על הים ובקעהו. נכון? קח את המטה, הרם את מטך, ונטה את ידך על הים. אני קורא את הפסוק שוב, פסוק ט' זין במקור שבע. פסוק ט' זין במקור שבע. ואתה הרם את מטך, ונטה את ידך על הים ובקעהו. שאלתם את עצמכם פעם, אם אתה צריך לנטות את היד על הים, אז בשביל מה הרמת מתך? אם אומרים הרמת מתך, אז מה הייתי מצפה שמה יעשה משהנו? שיעקב המטה. לא הבנתי. הרמת מתך, ונטה את ידך. נו, אז תגידו, אולי נטה את ידך עם המטה. עוד רגע נראה אם זה כך. שנייה. איפה מופיע פעם הבאה המטה בהיסטוריה? איפה מופיע פעם הבאה המטה? מקור שמונה. אחרי קריאת ים סוף, מגיעים בני ישראל לרפידים. אוי, ומתחילות תלונות. וירא העם ממשה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה. מדבר. אין במדבר מים. צלעים. ויצמא שם העם למים ויעלה העם על משה ויאמר למה זה העליתנו ממצרים ויצעק משה אל השם לאמור מה אעשה לעם הזה עוד מעט הושכלוני. ויאמר השם אל משה עבור לפני העם וקח איתך מזקני ישראל ומתך אשר הקית בו את היאור ביאור הוא עיקה. נכון? על הים הוא לא עיקה. ומתך אשר הקית בו את היאור קח בידך והלכת. אגב, שימו לב, מה הוא עשה במטה שהוא עיקה ביאור? מה קרה למצרים בעקבות ההקעה במטה ביאור? דם, והם לא יכלו מה? לשתות. מה הולך עכשיו להיות בעקבות ההקעה בסלע? העם יוכל לשתות. אז מה עושה המטה? הוא גורם לשתות או גורם לא לשתות? עכשיו הבנו לאט לאט. הנני עומד לפניך שם על הצור וחורב. מה חורב? אנחנו רק יצאנו עכשיו מהים. הנני עומד עליך שם על הצור וחורב. זוכר אותי? מהסנה? מחורב? מהצור? עוד ניפגש בנקרת הצור. שם אני אלמד אותך איך מהפכים את העולם שאומרים השם השם אל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד ואמת. אני עוד אלמד אותך בנקרת הצור איך חותרים מחילות בעולם. כך יהיו בניך מבקשים מחילה בשעה שיהיו חוטאים לפניי. אתם יודעים מה זה מחילה בעברית? מחילות אפר ונקרות צורים. אתם יודעים מה זה מחילה? מחילה זה היכולת להפוך משהו על ידי חתירה במשהו שנראה בלתי אפשרי למחול בו. למחול זה על פשע. סליחה זה על חטא. סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחול לנו מלכנו כי פשענו. זה נראה בלתי אפשרי. תמחל במחילות צורים. בנקרת הצור אני אלמד אותך את סוד ההפכים. אני עומד על הצור וחורב. והקית בצור. ויצאו ממנו מים. ושתה העם. היה אז כן משה לעיני זקני ישראל. ופעם אחרונה. ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון, זה 40 שנה אחר כך. ומה עוד פעם קורה? שוב היה רב העם עם משה ויאמרו לאמור בלו גוונו, למה אין מים, נכון? שוב משה לא יודע מה לעשות. מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? וידבר השם אל משה לאמור, קח את המטה, נו, ואקל את העדה אתה ואהרון אחיך, אבל מה תעשו? ודיברתם אל הסלע. מה עושה משה? לוקח את המטה ומכה בסלע. אז מתי צריך להקות? ומתי צריך לדבר? ביאור היה צריך להקות. נכון? נסכם לשנייה. על הים היה צריך משה להרים את המטה, אבל להקות במה? ביד. נכון? בצור היה צריך מה? להקות במטה, במקור 8, נכון? היה צריך להקות במטה שיצאו מים, נכון? ובעוד 40 שנה במי מריבה, מה היה צריך לעשות? לקחת את המטה ולדבר. מה, אתה באת לבלבל אותי? אתה רוצה שאני אדבר, תגיד, תשאיר את המטה בבוידים. אגב, במי מריבה כתוב, קח את המטה, נכון? כי אין לו את המטה אצלו ביד פה. במטה בהתחלה כתוב, מה זה בידיך? כי הוא הלך עם מטה. נכון. אז למה אתה אומר לי, קח את המטה אם אתה רוצה לדבר? הכי פשוט שיש. המטה נועד ללמד את סוד ההפכים בעולם. אני אלמד אותך עם המטה, איך מטה נהפך לנחש, וכשאוכבים בזנב הנחש הוא הופך לראש המטה. כשבני ישראל נמצאים במדרגה גבוהה, לא צריך את המטה. אתה יכול להראות את זה בדיבור. על היאור, עוד במצרים, היה צריך לקחת את המטה ולהקות ביאור. כשבני ישראל כבר נמצאים במדרגה של קריאת ים סוף, היאמינו בהשם ובמשה עבדו, והם כבר מאמינים בזה בעצמם, אתם יודעים מה התפקיד? הרם את מתך. ותראה שלא צריך להשתמש בו. תראה שלכל אחד יש מטה. זה דבר מדהים. תחזיק את המטה גבוה. וכולם יחכו, נו, תראו שהים נבקע בלי. ויגידו, וואו. והתשובה תהיה, אתם במטה. כל אחד פה. לכל אחד יש מטה ביד. לא צריך. אחרי זה מגיעים לרפידים. ומה קורה ברפידים? שוב העם יורד בדרגה. רפו ידיהם. היש השם בקרבנו עם עין. תקרא לעם, תקרא לכל זקני ישראל, תראה להם חזרנו למדרגה שצריך להקות. אתם לא מטה. תקה. ימי מריבה לפני הכניסה לארץ, על זה הוויכוח. אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תטעה, אתה טועה בעם. קח את המטה ודיברתם אל הסלע. תגיד להם, אתם המטה, שוב אתם יכולים להיכנס לארץ. אין לכם ממה לפחד. קח את המטה ודיברתם. מה אתה עושה? מכה. אז הורדת את הרמה. עכשיו פילי פלאות. צריך להחזיק חזק. מה הפרשה הבאה אחרי סיפור המטה? הנחשים. מגיע העם וצועק, נחשים במדבר! העם אומר, לא רוצים יותר מהלחם הקלוקל. והקדוש ברוך הוא מכה בנחשים ושרפים. ומשה שם נחש נחושת. ואומר, וכי נחש מימית או נחש מחיה? כשלא קולטים את רעיון המטה, יוצא ממנו הנחש. ומחזיר אותנו לימי הנחש. כשאוחזים בזנבו, ומחזירים להפוך אותו למטה, ומאמינים לי כי נראה אליך השם. אפשר להחזיק את המטה למעלה, ולהראות לעם שכל אחד ואחד הוא המטה. את המטה הזה, האותות, את זה תיקח בידיך. זה נמצא שם בחצי שורה בהגדה של פסח בארמי עובד אבי. יציאת מצרים היא לא רק מופתים של דם ואש ותמרות השם. אני בטוח שאם נעשה לעצמנו חידון מה זוכרים מההגדה, כולם זוכרים את דם ואש ותמרות השם. עושים שם עם היין, ועוברים לביצה חדש באחיו. זה גם רגע שמרגישים שהאוכל מתקרב. זה רגע די טוב בהגדה. אני זוכר את הרגע הזה, זה רגע קריטי. זה רגע היסטורי. אגב, מאוד מעניין שזה בדיוק שנייה אחת אחרי הרגע הקודם. הרגע הקודם מאוד לא זכור. תעשו לעצמכם פעם חידון. כי הרבה יותר קל עם מופתים מאשר עם אותות. אנחנו סופר חזקים במופתים. אבל האותות זה המתה. והמתה זה מה שיש לך ביד. שאיתו אתה רואה את צונך, שאיתו אתה הולך כל יום לעבודה, שאיתו אתה בא הביתה וחוזר, שממנו לפעמים יוצא נחש ומפחיד אותך, כי הרע שיש בתוך המציאות שלך כשהיא לא ממומשת מרעיד את העולם. אתה יודע כמה הנחש הזה מפחיד. וזה המתה שכשתהפוך אותו ותאחז בזנבו, תוכל להפוך אותו לראש המתה. האותות והמתה. ערב טוב ומבורך.